טוב, אנחנו בענייני ספק וסטטיסטיקה, ודיברנו בפעם הקודמת, דיברנו קצת על כן, אבחון של ניסים. ואמרתי שהרבה פעמים, או ברוב הפעמים לדעתי, האבחון הזה מבוסס על טעויות סטטיסטיות. ואחת הסיבות, זאת אומרת, דיברתי בעצם על כן, על המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, דיברנו על שני סוגי הגרלות, וההנחות שבבסיס ההבחנה בין שני הסוגים, זה שהקדוש ברוך הוא בעצם לא מעורב בטבע באופן שוטף. יש פרמטרים מסוימים, או מכניזמים מסוימים, שבהם אנחנו אולי יכולים לגרום לו להיות מעורב, וזה מה שנקרא גורל, להבדיל מהגרלה. ואז נכנסתי קצת לשאלת המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואמרתי שהרבה מאוד אנשים, בדרך כלל זאת תפיסה מקובלת בעולם הדתי, שהקדוש ברוך הוא מעורב בעולם במידה כזו או אחרת, החל מהתפיסה של הרמב"ן בסוף פרשת בו, שמדבר על זה שכל מקרינו אינם אלא ניסים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה כל מה שקורה כאן, והמשך בתפיסות קצת יותר מתונות שמדברות על זה שהוא מעורב במובנים של שכר, עונש, הוא עוזר למי שמגיע, לא עוזר למי שלא מגיע, נותן שכר, נותן עונש, אבל לא בהכרח שכל מה שקורה בעולם קורה מידיו. ובכל מקרה, בין לפי התפיסה הזאת ובין לפי התפיסה הזאת, נדמה לי שכאשר אנחנו מדברים על הגרלות, קשה מאוד להניח ש... זאת אומרת, לפי שתי התפיסות האלה, אפשר להגיע למסקנה שגם כשמדברים על הגרלות, בעצם התוצאה היא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי שאני חושב שההבחנה בין גורלות לבין הגרלות מצביעה על זה שזה לא נכון. הגרלות זה דרכו של עולם, גורלות זה משהו אחר. והגרלות מתנהלות על פי חוקי הטבע. המטרה של ההגרלה היא לא לגלות, בדרך כלל היא לא לגלות איזושהי תשובה אמיתית, כן? שההגרלה היא בעצם האמצעי שמאפשר לקדוש ברוך הוא לגלות לנו את התשובה האמיתית, אלא המטרה היא לחלק את הסיכויים במקום שאנחנו לא יכולים לחלק את הדבר עצמו, מהספינה שמה בליברפול, המשך בשדה של שותפים, שדה קטנה של שותפים, או חלקה קטנה של שותפים שלא ניתנת לחלוקה, והמשך בכל מיני דוגמאות שדיברנו עליהן, ובמקרה הזה כל מה שאני צריך זה שהגרלה תהיה הוגנת, כדי שבאופן טבעי יינתן סיכוי שווה לכל אחד משני המשתתפים. למה אנשים מגיעים למסקנות שהכל בידי הקדוש ברוך הוא? קודם כל יש לזה מקורות בתורה וכו', זה לא שאנשים ממציאים את זה, אבל איכשהו בעקבות התפיסות האלה אנשים באמת מצליחים להבחין במעורבות של הקדוש ברוך הוא, כן, במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא בכל אירוע שקורה להם בעולם. לכן אנשים, לא יודע מה קורה, מישהו נהרג בפיגוע, נפצע בפיגוע, מיד אומרים, הקדוש ברוך הוא יודע את חשבונו של עולם, יש לו את החשבונות שלו שאנחנו לא מצליחים להבין, יש, או יש כאלה שמנסים כן להסביר למה זה קרה, לא משנה, אבל אלה ואלה מניחים שמה שקרה, קרה מידיו של הקדוש ברוך הוא. ועוד שאם מדובר על התנהלות טבעית, בלי מעורבות אלוקית, אז לא צריך להגיע להסברים, וגם לא צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה חשבונות שאנחנו לא מבינים. הוא פשוט, זה לא חשבון שלו, זה משהו שקרה, בגלל שזה מה שהטבע בסופו של דבר יצר. בהקשר הזה, לא נכנס יותר מדי לסוגיה הזאת של מעורבות אלוקית, כי זה באמת לא הנושא שלנו, אבל בהקשר הזה אני רק אוסיף אולי, כשלא הזכרתי, את הרח בחגיגה, מה אומרת שם, יש נספה בלא משפט. נספה בלא משפט, אז אומרת הגמרא, אומר הרך, כגון אדם שהרג את חברו. זה נקרא נספה בלא משפט. מה הוא מתכוון לומר? נספה בלא משפט הכוונה מישהו שמת, למרות שלא מגיע לו למות. כן? לא שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא ימות, אלא הוא מת במקרה. אז מה זה הנספה בלא משפט? אז הרך אומר, אדם שהרג את חברו. מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר, כנראה, אם אני מבין נכון, שאם יש פה מוות טבעי, מוות הטבעי הוא בידי הקדוש ברוך הוא, כי את הטבע הוא מסובב. אבל אם זאת החלטה של אדם להרוג אדם אחר, זאת בחירה חופשית. אם אני בחרתי להרוג מישהו, אני יכול להצליח להרוג אותו גם אם לא היה מגיע לו למות מבחינת החשבונות של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא נספה בלא משפט. זאת אומרת, כל דבר שהוא תוצר של בחירה של בני אדם, הוא לא בידי שמיים. זה בעצם מה שאומר הרך, או מה שאומרת הגמרא, לפי הרך. אני מוסיף על זה שלדעתי גם הדברים שקורים לא בידי אדם, בידי אדם אלא בידי הטבע, גם הם לא מידי שמיים בדרך כלל. עוד פעם, יכולים להיות מקרים פה ושם שאי אפשר לדעת. אבל בדרך כלל זה לא המצב, אלא מדובר בתהליכים טבעיים, וזה הדוגמה של הדוגמה של ההגרלה בעצם מבהירה את זה. עכשיו, מה שמביא אנשים למסקנות, איך הם רואים את יד השם בכל מיני מקומות, זה בגלל מה שהזכרתי את זה בפעם הקודמת, חוק המספרים הקטנים. זה מינוח של כהנמן. כהנמן אומר שחוק המספרים הגדולים אומר שאם דברים קורים באופן מקרי, כן, בלי מעורבות חיצונית, אז הם יתפלגו לפי ההתפלגות האפריורית. עכשיו, קובייה הוגנת, אז הסיכוי על כל פאה זה שישית. אם נטיל, לא יודע מה, 10 הטלות, 20 הטלות, זה לא יתחלק באמת שישית, שישית, שישית. אבל אם נטיל 10 מיליארד הטלות, אז זה יתחלק שישית, שישית, שישית. זאת אומרת, במספרים גדולים, העסק הזה מתכנס לקראת הסיכוי האפריורי. ההתפלגות של התוצאות מתכנסת להתפלגות האפריורית. זה חוק המספרים הגדולים. וחוק המספרים הקטנים אומר שמה שנכון במספרים גדולים, נכון גם במספרים קטנים. זה כמובן שטות. אז זה, ככה אנשים הרבה פעמים מתייחסים לאירועים שקורים להם, הם מסיקים מהם מסקנות, כאילו שהם עשו איזושהי בחירה או בחינה על מדגם רחב, בחינה שיטתית, מבוקרת וכולי, למרות שמדובר בעצם בשתי דוגמאות, או כמה דוגמאות בודדות שהם פגשו. הרבה פעמים מדובר בבחירה סלקטיבית של תוצאות, כן, או חוסר שימת לב לזה, שבעצם אתה מסתכל על תוצאות מאוד מאוד מסוימות, וזה לא איזה מדגם מייצג, ומזה אתה משיג כל מיני מסקנות. הבאתי לזה כל מיני דוגמאות על הניסים בגוש קטיף, ספר תהילים בכיס, כן, שמציל את החייל מפגיעה או דברים מהסוג הזה, זה בעצם הכל ביטויים לחוק המספרים הקטנים. אני רוצה קצת להיכנס יותר בפירוט לעניין הזה.
לא אכפת לנו.
מה? אני אעשה פה מיוט. הכניסה, אני נכנסתי לנושא הזה, בגלל שדנתי במעורבות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה בעצם חלק מתוכנן מהסדרה. אנחנו מדברים על ספק וסטטיסטיקה, אז אני רוצה לדבר על כשלים סטטיסטיים. אז המעורבות של הקדוש ברוך הוא זה בסך הכל רק הקישור שאני עושה כדי להגיע לפרק הזה בסדרה, פרק של הכשלים בהסקה הסטטיסטית. העניין הזה, טיפלתי פה בכמה טורים באתר, בטור העיקרי שמוקדש לנושא הזה, זה טור 38, והוא נקרא מה לשוברים שתיקה ולרפואה אלטרנטיבית. כן? יש משהו שאני מזהה משותף בין שתי התופעות האלה. ואני חושב שמאחורי זה באמת נמצא חוק המספרים הקטנים. אז אני רוצה אולי לעקוב אחרי מה שכתבתי שם בטור. התופעה של שוברים שתיקה היא תמיד תופעה שריתקה אותי. בהתחלה כן, מאוד מקומם, אבל אחר כך ככה, כשאני שומע יותר את האנשים, אם אני פוגש אותם מקרוב, זה עוד יותר, אני מתרשם כך, לא מדובר באנשים רשעים שזוממים להרע לצהל או למדינת ישראל. מדובר באנשים שבאמת ובתמים משוכנעים שאנחנו רשעים. הם באמת ובתמים משוכנעים שצהל פועל בצורה נוראית, הכיבוש משחית והאנשים מחזריים וכולי וכולי וכולי. וחלקם אנשים שהם אנשים טובים מאוד, ציונים טובים מאוד, הכל טוב, והם באמת ובתמים מאמינים בעניין הזה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, ההתרשמות שלי, ועוד פעם, גם אני רק בן אדם אחד, וגם אני לא עשיתי סטטיסטיקות, אבל ההתרשמות שלי היא שהמצב הוא לא כזה. גם משירות שלי עצמי בצבא ובמילואים, וגם ממה שאני קצת שומע מסביב, אני ממש מתרשם שזה לא נכון. לא שאין חריגות, כמובן שיש חריגות, אבל בסך הכל העסק כן מתנהל עם איזה שהם סטנדרטים מוסריים, לא יודע אם אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אבל נדמה לי שאנחנו בהחלט מתנהגים, בדרך כלל מתנהגים כראוי. זה מעורר אצלי את הדיסוננס הזה, או את השאלה, אז איך זה קורה? איך, אם אני צודק, אם ההתרשמות שלי היא לא שגויה בעליל, אז מה שהם אומרים טעון הסבר. אלא אם כן הם רשעים, וזה הכל מזימות של האיחוד האירופי והקרן החדשה לישראל. אבל אני לא קונה את האמירות האלה, לא שהאיחוד האירופי לא מממן אותם, או הקרן החדשה, מממנים אותם. אבל זה לא, מממנים אותם זה נכון, אבל זה לא נשמע לי כמו סוכנים מרושעים ומזידים שבאים להזיק ולהשמיץ. אלא הם באמת ובתמים משוכנעים שזה המצב, והמימון שהם משיגים זה המימון מהמקורות שכמובן מעוניינים לקדם את העניין הזה, אבל לאנשים מדובר באנשים שיש להם חלק גדול מהם, אני לא יודע, לא יודע כולם, לא בדקתי, אבל אלה שאני פגשתי, אלה שאני שמעתי, נשמעים מאנשים שבאמת ובתמים משוכנעים שזה המצב, שהם באמת ובתמים מטרים על בעיות אמיתיות ומשוכנעים שזה המצב. אז איך זה מתיישב עם ההתרשמות שלי שהיא אחרת לגמרי? זה בעצם השאלה שהטרידה אותי. אז עוד פעם, אני לא מסתכל על התלונות האלה, ולא, אני לא בא לברר כרגע אם אנחנו מוסריים או לא. אני משתמש בדוגמה הזאת כדי להעלות שאלה שהיא שאלה בסטטיסטיקה. אז זה לא, בלי להיכנס עכשיו לוויכוחים על שוברים שתיקה, ואם הם, עד כמה הם צודקים, ואם הם צודקים וכולי. אני חושב שהם לא צודקים בהרבה מאוד מישורים, גם במישור העובדתי-סטטיסטי, אבל מעבר לזה, גם בחוסר או בהתעלמות מהרקע לעניין. זאת אומרת, כאילו שאנחנו חיים בשוויץ, ואיך זה יכול להיות שאנחנו לא נותנים יחס שווה לכל התושבים. אפילו אם אנחנו לא נותנים יחס שווה לכל התושבים, אנחנו לא בשוויץ. כיוון שאנחנו לא בשוויץ, אז אפשר בהחלט להבין, גם אם לא לקבל, אבל להבין מאיפה בא העניין הזה של יחס לא שוויוני לכל האוכלוסיות. יש פה איזושהי מלחמה של יותר מ-100 שנה, ואי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זאת אומרת, ההתעלמות הזאת נשמעת לי ממש הזויה. אז לכן אני לא מתכוון פה לטעון, רק כדי למנוע כן, ויכוחים מיותרים, אני לא מתכוון פה לטעון לטובת שוברים שתיקה ולא לומר שהם צודקים. אני להפך, אני מניח שהם לא צודקים, אני מניח שהם מוטים, אבל אני שואל למה? למה אנשים טובים מוטים בצורה כזאת, בהנחה שאני צודק והם מוטים? בהנחה שההתרשמות שלי היא לא זו שמוטה, אלא ההתרשמות שלי היא מה שאני רואה, אני באמת חושב שהוא נכון, ואם זה ככה, אני עצמי צריך לתת לעצמי דין וחשבון, מה קרה להם? וכאן נדמה לי שאני נכנס לעניין הזה של חוק המספרים הקטנים. דניאל קהנמן, כן, היה פסיכולוג ישראלי, מהמכון לרציונליות באוניברסיטה העברית, היה שם לא מעט שנים, יחד עם עמוס טברסקי, שאת רוב העבודה הם עשו ביחד, באיזשהו שלב הוא עקר לארצות הברית, חי עד היום ופועל בארצות הברית, דניאל קהנמן, זכה בפרס נובל כבר כשהיה אמריקאי, אבל אנחנו, אתם יודעים, אנחנו מחשיבים אותו בתור אחד מהישראלים שזכו בפרס נובל, יש מידה של צדק גם בעניין הזה, אבל לא משנה כרגע. בכל אופן, אז הוא איש ידוע, חתן פרס נובל, בן אדם אינטליגנטי, והוא, עיקר הפרנסה שלו, ואגב של המכון לרציונליות בכלל, היא על כשלים בחשיבה באופן כללי, ובפרט כשלים בחשיבה סטטיסטית. ועל זה, מזה הוא עשה את כל פרנסתו, על זה הוא קיבל פרס נובל. חלק מהממצאים שלו מתוארים בספר, שהוא ספר פופולרי יותר, שנקרא לחשוב מהר, לחשוב לאט. שם הוא מתאר כל מיני תופעות וכשלים בחשיבה סטטיסטית, ואני חושב שזה בהחלט ספר מועיל וחשוב למי שרוצה לשפר את החשיבה הסטטיסטית שלו. חשיבה בכלל ואת החשיבה הסטטיסטית בפרט. הוא מתייחס בין היתר לכשל שהוא קורא לו משזמי. כן, מה שרואים זה מה יש. ראשי תיבות משזמי. הכוונה, אני ראיתי משהו, מזה בניתי את התמונה, אני מתעלם מזה שזה רק מה שאני ראיתי, ויכול להיות שיש עוד הרבה דברים אחרים שאותם לא ראיתי, ואולי הם אחרים. ומה שאני ראיתי זה מה יש. זאת אומרת, אני מתייחס לזה, ומזה אני מסיק את המסקנות, למרות שהמידע הזה הוא כמובן חלקי וסלקטיבי, ואולי גם מגמתי וכולי, אבל את זה אני פגשתי. וכיוון שאת זה אני פגשתי, אני מסיק מזה מסקנות מאוד ברורות, שוב פעם אני אומר, גם אני ככה. המסקנה שאני אמרתי קודם, שאני חושב ששוברים שתיקה טועים, גם היא לא מבוססת על עובדות וחשיבה סטטיסטית או סקר סטטיסטי מקיף שערכתי, אלא על התרשמות. ולכן בהחלט ייתכן שגם אני טועה פה, אבל עדיין, אחד משני הצדדים פה ברור שלא צודק. והשאלה היא, איך נסביר את הצד הלא צודק? שאני נוטה לחשוב שזה הם. הוא טוען, כהנמן, שהביטחון של האנשים במסקנות שלהם, בדרך כלל לא בנוי על האיכות או על הכמות של המדגם ועל הראיות, אלא על איכות הסיפור שנבנה על הדוגמאות האלה שפגשנו. יש תכונה מרתקת למספר קטן של דוגמאות. התכונה הזאת בעצם אומרת שכאשר יש לי מדגם קטן של דוגמאות, מספר קטן של דוגמאות, הוא מצליח לייצר תמונה יותר קוהרנטית מתמונות שמתקבלות על בסיס מדגמים גדולים. במדגם גדול יקרו המון המון דברים. במדגם קטן יכול להיות שיקרו רק דברים מסוג מסוים. ואז אני יכול להסיק מזה בקלות מסקנה שזה בעצם תופעת הטבע, זה מה שקורה תמיד. לכן ככל שמספר הדוגמאות שפגשנו הוא קטן יותר, המסקנות יהיו מצד אחד קיצוניות יותר, ומצד שני אמינות וקוהרנטיות יותר. צריך לשים לב טוב, זה שתי תופעות שמכות באופן אנוש את היכולת שלנו להסיק מסקנות. העקביות איכשהו חשובה לנו יותר מהאמינות, ובמדגמים קטנים קל להגיע לממצאים עקביים. אז בואו אני אביא כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה,
יש גם את ה-confirmation bias, שאנשים ממש מחפשים כל הזמן את הדוגמאות שיתנו להם את האישוש למה שהם כבר מאמינים בו.
זה חלק מהעניין שמתווסף, אבל לזה אני אגיע עוד בהמשך. הטיית האישוש, מה שנקרא בעברית. כהנמן בפרק העשירי בספר שלו, הוא מביא איזה מחקר שבחן את שיעור התמותה מסרטן כליה במחוזות שונים בארצות הברית. עכשיו, היו שם 3,141 מחוזות. מחוזות, הכוונה אזורים, לא דווקא, בלי להתחייב כרגע לגודל. ו-3,141 אזורים או מקומות נבחנו, ובדקו את שיעור התמותה מסרטן כליה בכל המקומות האלה, כדי לנסות לראות האם אנחנו יכולים למצוא פרמטרים שמשפיעים. התברר שהמחוזות שבהם התחלואה מסרטן כליה הייתה הנמוכה ביותר, הכי בריאים, זה מחוזות כפריים, שהאוכלוסייה שלהם דלילה, הם ממוקמים במערב התיכון, כן, בדרום ובמערב ארצות הברית, ויש בהם מסורת תמיכה במפלגה הרפובליקנית. זה מה שהוא מצאו. אלה העובדות. עכשיו השאלה היא מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן. אז בואו ננסה לעשות סינון ראשוני של הפרמטרים. כן, אנחנו מדברים על מחוזות כפריים עם אוכלוסייה דלילה, המיקום זה במערב התיכון, יש בהם תמיכה במפלגה הרפובליקנית והם מקומות מאוד מסורתיים. אוקיי? זה, אלה כל המאפיינים. מי מהמאפיינים האלה אחראי על התמותה הנמוכה? אז נדמה לי שהתמיכה במפלגה הרפובליקנית זה לא הפרמטר שהייתי בוחר בו ראשון, כן? גם אם הייתי תומך טראמפ מובהק, לא חושב שהייתי תולה בזה את הבריאות של האנשים או את ההימנעות מסרטן כליה. מה כן? אז המסקנה המתבקשת הייתה, וזה מה שהיה שם, הוא מתאר את זה, ששורש העניין הוא חיי הכפר, במקום שאתה לא בעיר, חיי כפר, יש מרחבים, יש אוויר טוב, אתה אוכל אוכל בריא וטרי, אתה שותה מים לא מזוהמים, אתה חי בשלווה, לא עם הנוירוטיות, כן, העירונית, אז אתה איכשהו מקבל גוף בריא יותר, מערכת חיסון טובה יותר, לא יודע בדיוק מה, אתה פחות נדבק, ולכן בגלל זה יש פחות סרטן כליה. זה הטענה. טוב, נשמע לנו הגיוני וסביר. אוקיי, לי לפחות. שלב הבא, אם אנחנו רוצים לעשות עבודה רצינית ולא סתם להישאר בהשערות, בואו נבדוק את המחוזות, שבהם התמותה מסרטן הכליה היא הגבוהה ביותר, אוקיי? מה מתברר? אז מתברר שמדובר במחוזות כפריים, שאוכלוסייתם דלילה, שממוקמים במערב התיכון, דרום ומערב ארצות הברית, וכמובן נטיות רפובליקניות, תמיכה בטראמפ וכדומה. כן? בדיוק אותם מחוזות. את המחוזות שבהם התחלואה מסרטן כליה הכי נמוכה, היו בעלי מאפיינים שבדיוק מאפיינים גם את המחוזות עם סרטן, עם אחוז התמותה הגבוה ביותר מסרטן כליה. איך קורה הנס הזה? מתברר שחיי הכפר הם כנראה לא ערובה בטוחה לחסינות מסרטן כליה, וגם לא אוכל בריא וטרי, לפחות מהמחקר הזה זה לא מה שעולה. אז מה כן? טוב, אפשר להסיק מסקנה. יש שם עוני, חוסר השכלה, חוסר נגישות למרכזים רפואיים, שתיית אלכוהול מרובה, אז כנראה הדברים האלה גורמים לתמותה מסרטן כליה. גם לזה, גם לממצאים של המחקר השני, יש לנו הסבר בסך הכל מאוד משכנע. אלא מאי, ששני המחקרים האלה לא מתיישבים אחד עם השני. כיוון שאותם מחוזות דלילי אוכלוסייה במערב התיכון של ארצות הברית, שמסורתיים ותומכי מפלגה רפובליקנית, הם גם אוכלים אוכל בריא ואוויר ושלווה וכדומה, ובאמת, לכאורה זה מה שגורם לבריאות יתר, אבל הם גם עוני וחוסר נגישות למרכזים רפואיים וכולי, וזה מה שגורם לתמותת יתר. אז לא הבנתי, אז המחוזות האלה, הפרמטרים שמאפיינים אותם, גורמים לתמותת חסר או לתמותת יתר? מה נכון פה? כן, היינו מצפים לאיזה תשובה, טוב, התשובה היא כנראה איפשהו באמצע. האמת היא איפשהו באמצע. לא, היא לא באמצע. מדובר בשתי מסקנות סותרות, והאמת היא בכלל במקום אחר, לא באמצע. מה שקורה, כנראה, שבין המחוזות השונים, יש הרי 3,141 מחוזות. מביניהם, יש כמה מחוזות שהם צפופי אוכלוסייה, ערים גדולות, שהם מיליוני תושבים, צפופי אוכלוסייה וכו', ויש מחוזות שבהם יש לך 100 תושבים, 1,000 תושבים, אני לא יודע בדיוק מה, על אותו שטח, בגלל שזה שטח כפרי, יש חוות גדולות וכדומה. עכשיו, רוב המחוזות, מתוך 3,141, היו מחוזות קטנים. ככה זה היה מחולק שם, וזה גם מטבע הדברים כך, אין כל כך הרבה מחוזות עם מיליוני תושבים. אז אם אתה רוצה כל כך הרבה מחוזות, אתה מחלק את השטח בשווה, רוב המחוזות יהיו מחוזות דלילי אוכלוסייה. עכשיו, במחוזות דלילי אוכלוסייה, מדובר בעצם בקבוצות, במדגם של קבוצות קטנות. נגיד, בוא נניח שבמחוז כזה יש 100 תושבים. בסדר? ויש מחוז מולו שיש מיליון תושבים. עכשיו, במיליון תושבים, אחוז התמותה מסרטן כליה יהיה פחות או יותר דומה, זה חוק המספרים הגדולים. יהיה פחות או יותר כאחוזם באוכלוסייה הכללית. כי זה מדגם מאוד גדול. אלא אם כן, עוד פעם, חיי עיר נותנים פה איזושהי השפעה, אבל אם אני מתעלם כרגע מזה, ברור שבמיליון תושבים, ההתפלגות תהיה קרובה לסיכוי האפריורי. לעומת זאת, ואני יכול להגיד פחות או יותר כמה מתים יהיו שם, אם יש לי נתונים כלל עולמיים, אז אני אומר לכם בניו יורק, בשיקגו, בערים הגדולות, אני אגיד לכם פחות או יותר כמה מתים יהיו שם. במקומות קטנים שיש 100 תושבים, או 1,000 תושבים אפילו, זה עדיין מקום קטן, אז אחוז התמותה מאוד ישתנה ממחוז למחוז. יהיה מחוז שבו, נגיד שאחוז התמותה הממוצע הוא, אני לא יודע מה, 2%, סתם רק בשביל אני זורק משהו, אז במחוז אחד זה יהיה 3%, במחוז אחד זה יהיה 1%, במחוז אחד אולי אפילו יהיה 5%. אז סך הכל, בכל 1,000 אנשים שניקח, אחוזי התמותה יהיו שונים. במספרים מאוד מאוד גדולים, זה יתמקד כבר וזה יהיה תמיד 2%, כמעט תמיד, 2% פלוס מינוס קצת. אבל במדגמים קטנים, אז אחוזי התמותה יכולים להיות מאוד גדולים או מאוד סוטים מהממוצע מעלה או מאוד סוטים מהממוצע מטה. ולכן, אם אני אסרטט את כל המחוזות באיזה גאוסיאן כזה, שמתפלג סביב הממוצע, נגיד הממוצע הוא 2%, אז הגאוסיאן הולך בין, לא יודע מה, 0.5% ל-4%, או ל-3.5%, כשהממוצע הוא 2, אוקיי? אז הממוצע 2, מי שישב באמצע הגאוסיאן זה הערים הגדולות. יש שם מספר גדול של אנשים. אז מספר גדול של אנשים, ההתפלגות תהיה פחות או יותר אותו דבר. אין הבדל בין שתטילו מיליארד הטלות קובייה, ואחרי זה תטילו עוד פעם מיליארד הטלות קובייה, לא יהיה הבדל בין התוצאות. ההבדל מהתוצאות יהיה מזערי. התוצאות יהיו אותן תוצאות כל פעם. אבל אם תטילו קובייה 10 פעמים, אז פעם אחת יצא לכם התפלגות אחת, ופעם שנייה יצא לכם התפלגות אחרת לגמרי. לגמרי. לא קשור בכלל לשישית-שישית כמובן, אבל מעבר לזה זה לא קשור לשישית-שישית, זה יכול לתת לגמרי שונה. אז בואו נחשוב על הטלת קובייה, אנחנו מטילים קובייה 10 פעמים, אוקיי? או 12 פעמים, כי יש לנו 6 פעמים, 12 פעמים. אז הרי אף פעם לא יצא לי 2, 2, 2, 2, או? פעמיים 1, פעמיים 2, פעמיים 2, לא יצא אף פעם. מה יצא? אבל יהיה פעם אחת שיצא 5 פעמים 1, ולא יודע מה, והשאר מתחלק אחרת. פעם אחרת יצא 10 פעמים 3, ועוד 2 מתחלקים אחרת, ופעם אחרת יצא 4 פעמים זה, ו4 פעמים זה, ועוד 4 פעמים בין כל השאר. יהיה שונות מאוד גדולה, כאשר מספר ההטלות הוא קטן, השונות היא מאוד גדולה. ובין היתר, יש לי בהחלט סיכויים למצוא מקרים שבהם 12 הטלות כולם נפלו על אחד. אם אני אעשה הרבה פעמים 12 הטלות, אתם מבינים שיהיו 12יות כאלה, כן, תריסרים כאלה, שיהיו מחולקים שבאמת 2, 2, 2, או כל ה-12 נפלו על מספר אחד, גם זה יכול לקרות. אז אם אני אחפש את התוצאות הקיצוניות, אני תמיד אמצא אותם במדגמים הקטנים. את אם אני שואל, איפה יהיה מצב שבו כל התוצאות נפלו על אחד? במדגמים קטנים כמובן, במדגמים גדולים זה לא יקרה. במדגמים קטנים זה יקרה. כמובן לא בכל המדגמים הקטנים, להפך. במספר מאוד קטן של מדגמים קטנים. אבל בהם זה יקרה. וכמובן גם ההפך יקרה. גם 2, 2, 2, 2, התפלגות אחידה, גם זה יקרה במדגמים הקטנים. אוקיי? ולכן בעצם במדגמים הקטנים אני תמיד אמצא את התוצאות הקיצוניות. או במילים אחרות, אם החולים מפולגים איכשהו על פני ארצות הברית, אז יהיו מחוזות של 100 אנשים, שבהם כל האנשים יהיו חולים סרטן כליה. יהיו הרבה מאוד מחוזות אחרים, שבהם לא יהיה אף חולה בסרטן כליה. אז יהיו מחוזות שיהיה 100% חולים, אני מגזים, 10% חולים בסרטן כליה, יהיו מחוזות שבהם יהיו 0 חולים בסרטן כליה. ולכן אם אני מסתכל מבין המחוזות, המחוזות הקיצוניים תמיד יהיו המחוזות הקטנים, קטנים כאן מספר האנשים, מחוזות דלילי האוכלוסייה במערב התיכון. ולכן גם המקומות שבהם התמותה מסרטן כליה היא הגדולה ביותר, וגם המקומות שהתמותה מסרטן כליה היא הקטנה ביותר, נמצאים בדרום, במידווסט של ארצות הברית, אצל תומכי טראמפ. זה במקרה פשוט הם גם תומכי טראמפ, אין זה שום קשר לעניין כנראה, אוקיי? אז תבינו שכשאנחנו עושים סקר כזה ובודקים איפה יש את התמותה הכי קטנה, אתם יכולים לקרוא בעיתון. רואים שחיי הכפר, זה גם מראיינים מישהו שהגיע לגיל 110. שואלים אותו, איך הצלחת? כי אכלתי שני מסטיקים כל יום. אז יש לנו עכשיו ידיעה בעיתון, אכילת שני מסטיקים כל יום היא ערובה לכך שאנחנו נאריך ימים. זה כמובן שטויות במיץ עגבניות. ברור, כל בן אדם שהגיע לגיל 110 עשה משהו. זה לא אומר שבגלל המשהו הזה הוא הגיע לגיל 110. הוא הגיע לגיל 110, וחוץ מזה הוא גם עשה משהו. אם אנחנו נצמיד את המשהו שהוא עשה ונראה בזה את הסיבה לחיים שלו, לאורך החיים שלו, לא נגיע רחוק. איך צריך לבדוק את זה באמת? צריך לבדוק את כל אלה שהגיעו לגיל 110, ולראות האם כולם אכלו מסטיק פעמיים ביום. או לבדוק את כל אלה שאוכלים מסטיק פעמיים ביום, ולראות האם באמת תוחלת החיים שלהם גדולה יותר מאלה שלא אוכלים מסטיק פעמיים ביום. זה יכול לקרב אותנו יותר לממצאים בני תוקף. אבל לקחת איזשהו מקרה או מדגם קטן ולראות מה קורה בו ולהסיק מזה מסקנות, זה ערובה לטעות. ולכן אנשים עשו מחקר על התמותה מסרטן כליה, ומחקרים שונים הגיעו למסקנות הפוכות בתכלית. מחקר אחד הגיע למסקנה שחיי כפר הם ערובה לחסינות בפני סרטן כליה, ומחקר אחר הגיע לתוצאה שחיי כפר זה ערובה לחלות בסרטן כליה, ולכל אחד מהמחקרים האלה היה סיפור ברקע. זה מה שיפה בכל העניין. כאן, ברגע שהתוצאות שלנו הן תוצאות מובהקות, אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, יש לנו מדגם קטן, מדגם קטן יש לנו סיכוי שהוא יהיה מאוד קוהרנטי, ותקרה בו משהו שהוא מאוד מובהק. עם מדגם גדול תמיד קורים המון דברים, מדגם קטן יכול להיות שתפסת את שלושת המקרים שבהם קורה בדיוק אותו דבר, ולכן זה נורא קוהרנטי, זה מאוד מפתה אותנו לפתח סיפור סביב העניין. הסיפור של חיי כפר, שלווה, אוכל בריא וטרי והכל, משלים מצוין את זה שיש שם בריאות טובה. הסיפור של בערות ועוני וחוסר נגישות למרכזים רפואיים, מסביר לנו נהדר את התמותה הגבוהה. ושני הסיפורים האלה הם סיפורי האגדות האחים גרים. הם סיפורים שאנחנו מפתחים אותם על בסיס מדגם קטן שבמקרה יצא קוהרנטי. במדגם קטן יש לנו סיכוי לא רע שיצא קוהרנטי. נעשה הרבה מדגמים קטנים, אז ודאי שנמצא בתוכם גם מדגמים קטנים כאלה שהם קוהרנטיים. וברגע שהם קוהרנטיים, מיד אנחנו מפתחים על זה סיפור, ומיד זה משכנע אותנו עוד יותר שאנחנו צודקים, והכל נראה לנו מצוין, חוץ מזה שזה הכל שטויות.
זה גם הרי שלא למדנו כלום, באנו כבר עם הסיפור מלכתחילה.
לא, לא, לא באנו מלכתחילה. עוד פעם, לא.
לא, כי הלבשנו על הצד הזה, והלבשנו על הצד הזה כבר את המחשבות שכבר באנו איתם מראש.
לא, כן, אבל לא רק הצעות, את הממצאים מצאנו במחקר. אבל יש לנו כמובן איזשהם תובנות אפריוריות שהן יוצרות אצלנו סיפור, ויכול להיות שיש בהן ממש אגב. בסך הכל אוכל בריא וטרי נדמה לי שמועיל לבריאות, לזה יש, אני חושב, ממצאים מעודכנים שתומכים בזה. אבל התובנות האלה עוזרות לנו לבנות סיפור על המדגם הקטן, באופן שישכנע אותנו שחוק המספרים הגדולים חל גם על מספרים קטנים. כי זה נורא הגיוני, זה מתאים לנו למה שאנחנו חושבים. ולכן כשאנחנו רואים תופעה שהיא קונסיסטנטית, קיצונית, קיצונית הכוונה קוהרנטית, שהכל קורה באותו כיוון, באותה צורה, כולם שם חולים בסרטן ריאה, נו אז ברור שיש פה, יש סרטן כליה, סליחה, אז ברור שיש פה משהו במקום הזה, שעומד בבסיס הדברים, הרי זה לא יכול להיות מקרה שכל 100 התושבים פה חולים בסרטן כליה. תשובה היא שזה כן יכול להיות. אם יש לך 3,141 מחוזות, אז יהיה אחד מהם שבו יהיו עשרות אחוזים של חולים בסרטן כליה. זה פשוט יקרה סטטיסטית, בלי שום קשר. אל תחפש שם את המקור לעניין הזה, זה לא צריך להיות מקור לדברים האלה.
אבל לא כל כך הבנתי, הרי אם אנחנו באים לבדוק נניח אזורים כפריים עם עם תזונה מתאימה, אז ניקח כמות מספקת של, של, של כפרים כאלה, 20, שיחילו 20 מיליון תושבים, וכבר, ואז נוכל לשפוט, לא?
זה דרך טובה לעשות את המחקר, אבל מה שהם
אחרת
עשו,
אחרת
אני רוצה לבדוק איזה מחוזות הם המחוזות עם התמותה הנמוכה ביותר, זאת השאלה שהם שאלו. הם עברו 3,141 מחוזות, והם גילו ששלושת התחתונים ביותר הם כולם אזורים במערב התיכון וכולי וכולי. זה מה שהם מצאו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה? כנראה שחיי הכפר הם מאוד בריאים. אותו דבר שאלו במחקר ההפוך. מה עם המחוזות שבהם אחוז התמותה הוא הגבוה ביותר? מי השלושה או החמישה עם אחוז התמותה הגבוה ביותר? ושוב פעם מצאו שזה במידווסט. ואז זה מתלבש על איזשהו סיפור, ומיד אתה בונה מזה איזושהי תיאוריה, וזה הכל מסתדר נהדר. ואנחנו עוד לפני הטיית האישוש וכולי וכולי, אנחנו מדברים עוד פשוט קשר סטטיסטי. קשר סטטיסטי שבעצם אומר, ברגע שיש לי תופעות קוהרנטיות, אני מחפש סיפור שיסביר אותם. מצאתי סיפור שיסביר אותם, אז מבחינתי חל פה חוק המספרים הגדולים. אז זה מדגם מייצג, יש לי תיאוריה, אני נחרץ מאוד לגביה, הכל מסתדר לי היטב. זאת אומרת, הנקודה, כן, קהנמן מנסח את זה כך, הוא אומר, יש משפט, תשמעו את המשפט הבא, מדגמים גדולים מדויקים יותר ממדגמים קטנים, אמינים יותר ממדגמים קטנים. זה נשמע סביר לכולנו, נכון? זה בעצם חוק המספרים הגדולים. עכשיו תסתכלו על המשפט הבא, מדגמים קטנים מניבים תוצאות קיצוניות, וגם קוהרנטיות יותר וגם פחות נכונות. לעתים תכופות יותר מאשר במדגמים גדולים. המשפט השני שקול למשפט הראשון. המשפט הראשון נראה לנו מובן מאליו. המשפט השני, מעט מאוד אנשים חושבים עליו. אמרו שהוא שקול לגמרי למשפט הראשון. והמשפט השני הוא זה שבעצם עומד בבסיס הטעויות האלה של המדגמים הקטנים. תראו למשל עוד סיפור דומה. הנה אני עושה לכם גם כן מדגם קטן. הנה, לקחתי מחקר, שני מחקרים על תמותה מסרטן כליה, עכשיו אני לוקח עוד סיפור, ומהסיפורים האלה אני עכשיו בונה סיפור, אני מוכר לכם עכשיו גם סיפור. בסך הכל, הראיתי לכם שלוש דוגמאות. גם זה, גם פה אתם יכולים לחשוד שאולי אני עושה פה סיפור. זה עסק מאוד טריקי, הסקת המסקנות הסטטיסטית. אבל בואו תשמעו את הסיפור השני, לפני שאתם תוקפים אותי. יש קרן גייטס, זה הקרן פילנטרופית של ביל גייטס ואשתו, שמיועדת לקידום החינוך. הקרן השקיעה 1.7 מיליארד דולר במעקב אחרי מאפיינים של בתי ספר מוצלחים. רצו לחפש מהו המרשם לבתי ספר מוצלחים. גם דוגמה שכהנמן מביא. אוקיי? אז הם עברו בכל בתי הספר ובדקו מה בתי הספר עם התוצאות הטובות ביותר, והם גילו שמדובר בדרך כלל בבתי ספר קטנים. בתי ספר קטנים, מיד מה הסיפור? זה ספר קטנים, יש יחס אישי, מכירים כל תלמיד, אפשר להתייחס לכל אחד, עוקבים אחרי התלמידים, זה לא בית חרושת המוני. כן, כיתות קטנות, זוכרים את הסיפור של כיתות קטנות. אז לכן ברור שבתי ספר קטנים זה מרשם טוב או מכניזם טוב לשפר את ההישגים של התלמידים. קרן גייטס השקיע מיליארדים להקטין את בתי הספר, לפצל בתי ספר, להקטין אותם, לייצר בתי ספר קטנים. עד שבא איזה חוכמולוג אחד ואומר להם, רגע, בוא נבדוק מה קורה עם בתי ספר קטנים, סליחה, מי הם בתי הספר הפחות מוצלחים? מתברר, שוב פעם, זה בתי ספר קטנים. בתי ספר הכי פחות מוצלחים הם בתי ספר קטנים. טוב, בתי ספר קטנים, עניים, שולחים לשם, אין להם כסף לשלם, שולחים שם המורים ברמה נמוכה. יש לנו עוד פעם סיפור, אנחנו יכולים למצוא סיפור על העניין הזה. אין אגב אופציות בבתי ספר קטנים, אין מגמות שונות, אתה לא יכול לחלק את התלמידים, יש פחות אפשרות לקדם תלמידים בכיוונים שמתאימים להם, כי ההיצה יותר קטן, ולכן יש לנו הסבר נורא טוב למה בתי הספר הקטנים הם דווקא פחות מוצלחים. אלא מה? עוד פעם, אותו פלונטר. אז מה קורה? בתי ספר קטנים זה מרשם להצלחה או מרשם לכישלון? התשובה היא שזה לא מרשם לשום דבר. בתי ספר קטנים תמיד ימצאו בקצות הגאוסיאן, גם בקצה הימני של הגאוסיאן וגם בקצה השמאלי של הגאוסיאן. תמצאו גם הרבה בתי ספר קטנים שנמצאים באמצע. משגים באמצע, הישגים טובים, משגים רעים, משגים באמצע, כי בתי ספר הקטנים הם בכל, תחשבו על בית ספר שיש בו שלושה תלמידים, זה קיצוני, כן, אבל נניח. אתם מבינים שבית ספר של שלושה תלמידים, נגיד המון בתי ספר של שלושה תלמידים, אתם מבינים שיהיו מהם כאלה, שיהיו שלושה עם ממוצע 100 בבגרות, ויהיו כל תלמידיו עם ממוצע 100 בבגרות, ויהיו בתי ספר אחרים, שבהם כל התלמידים נכשלו, כל השלושה, כן? נכשלו בבגרות, בכל מקצועות הבגרות, אוקיי? למה? כי שלושה תלמידים, אם יש לך במקרה שלושה תלמידים לא מוצלחים, אז כולם נכשלו. יש לך שלושה תלמידים מאוד מוצלחים, אז כולם הצליחו. אבל בבית ספר שיש 10,000 תלמידים, לא יקרה שכולם נכשלו ולא יקרה שכולם הצליחו. זה יתפלג איכשהו כמו שמתפלגות ההצלחות באופן כללי באוכלוסייה. זאת אומרת, זאת אותה תופעה כמו עם סרטן הכליה בבתי הספר, ושימו לב, מדובר פה באנשים שאין חולק על תבונתה. ביל גייטס הוא לא אידיוט, ואני מניח שאלה שמנהלים את הקרן שלו, גם הם לא אידיוטים. והם השקיעו על זה מיליארדים, על הממצאים של המחקר הזה. עד שהתברר שזה הכל קשקוש. אגב, כהנמן עצמו טוען שמאיזה מחקר יותר מבוסס, לא יודע בדיוק מאיפה הוא לוקח את זה, אבל ככה הוא טוען, הטענה שבתי ספר גדולים יותר טובים. בתי ספר גדולים יותר טובים כי הם משאירים לך יותר אופציות. יש יותר מורים, יותר מגמות, יותר אפשרויות, אז תלמידים יכולים להתמקם במסלול שמתאים להם יותר. ולכן יש להם יותר סיכוי להצליח בבתי ספר גדולים. יש להם יותר סיכוי גם למצוא חברים כלבבם, להרגיש טוב בבית הספר. בכיתה קטנה אתה יכול פתאום למצוא שאתה לא מתאים, אין לך חברים. כי אף אחד לא רוצה להיות חבר שלך. בתי ספר גדולים תמיד תמצא איזושהי קבוצה שיותר מתאימה לך, הם יהיו חברים שלך, תרגיש בהם יותר טוב. תרגיש שם יותר טוב וכו'. לא משנה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא, אני לא נכנס בכלל לעניין הזה, כי השאלה שאני מטפל בה, זה לא איך מצליחים בבגרות, וגם לא איך ניצלים מסרטן כליה, אלא אני מנסה להראות דרך הדוגמאות האלה, את התופעה של חוק המספרים הקטנים. כשאני מסתכל על כמה תופעות שאותן אני פוגש, ויש לי סיפור טוב שעומד מאחוריהם, אני משוכנע שזאת האמת לאמיתה, וזה בתמצית חוק המספרים הקטנים. אוקיי? בית ספר קטן, אז תלמידים משלם, יש סיפור לכל תוצאה. מה בעצם זה אומר? אני רוצה... לא שומע? מישהו העיר משהו?
לשאול, אז איך אפשר לחקור בעצם את אותם בתי ספר קטנים? כלומר, אם רוצים כן להגיע לאיזה שהן מסקנות שהן נכונות?
בית ספר קטן מועיל או לא מועיל? אתה צריך לבדוק הרבה בתי ספר קטנים, ולראות איך התפלגו את ההצלחות בתוך בתי הספר הקטנים, ולא לקחת מכלל בתי הספר את השלושה הכי פחות מוצלחים, ולגלות שהם במקרה היו בתי ספר קטנים. ברור שהם יהיו קטנים. יש דרכים בצורה...
כלומר שקבוצה...
לא, לא, לא צריך בשביל זה להיות סטטיסטיקאי מבריק, זה שכל ישר. רק להיות מודע לזה שצריך לעבוד בשכל ישר, זה הכל. אם אתה רוצה לדעת אם בית ספר קטן מצליח, יותר מאשר בספר גדול, כך הרבה בתי ספר קטנים, כך הרבה בתי ספר גדולים, תעשה ממוצע על הבתי ספר הקטנים עם סטיית תקן, כולל בבתי ספר גדולים, ותעשה השוואה בין התוצאות. לקחת את כלל בתי הספר ולשאול מי החמישה הכי פחות מוצלחים, או מי החמישה הכי מוצלחים, ולהסיק מזה מסקנות, זה טעות סטטיסטית. אז אני לא בא לייאש אותנו מחשיבה סטטיסטית ולהגיד שאין שום סיכוי להסיק מסקנות נכונות, הפוך. אני רוצה לומר שאם אנחנו נהיה מודעים לחשיבות של החשיבה סטטיסטית מסודרת, נוכל להסיק מסקנות טובות יותר, ולא ניכשל בכל מיני כשלים שנכשלים בהם במחקרים מן הסוג הזה. אגב, גם חוקרים נכשלים בדברים האלה. זה לא רק layman's, זאת אומרת, אנשים רציניים בתחומם, גם אנשים אינטליגנטיים לפעמים, יכולים להיכשל בדברים האלה בצורה מאוד, לפעמים מחפירה. מסתכל על זה, אתה אומר, זה ממש ליקוי מאורות. אבל כיוון, הסיפור, הנקודה החשובה שקיינמן מוסיף, כי הוא פסיכולוג, לא רק סטטיסטיקאי. סטטיסטיקאים יכולים להגיד, חוק המספרים הקטנים, מספר קטן ניתן לך כל תוצאה, אבל הוא פסיכולוג. וכפסיכולוג הוא אומר לנו, חבר'ה, שימו לב, הסיפור חשוב פה. יש לי מספר קטן של בתי, יש לי מספר של בתי ספר קטנים שמאוד מוצלחים. זה מיד מתלבש לי על סיפור. בית ספר קטן, משקיעים המון בכל אחד, הורים עשירים שיכולים לשלם על בית ספר קטן, ולכן הם מצליחים. מיד אני מוצא סיפור מתאים. ברגע שיש לי סיפור מתאים, זה קלף מנצח, וכנ"ל כמובן לבתי ספר קטנים שנכשלים. אותו דבר עם סרטן הכליה. הסיפור פה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, ביחד עם הסיפור, אנחנו נגיע עוד מעט מעבר לסיפור, יש גם את הטיית האישוס וכל הדברים האלה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל קודם כל אני רוצה שתשימו לב לעצם התופעה. התופעה הזאת של חוק המספרים הקטנים, תופעה מאוד מסוכנת. אני חושב, או חושד, שזאת התופעה שעומדת בבסיס התופעה הזאת של שוברים שתיקה. מה שקורה שם, חלקם נגיד חיילים שחוו בעצמם איזשהו אירוע בעייתי, יחסו בצורה לא יפה לאוכלוסייה המקומית, ולא מוצדקת. אגב, לפעמים מתייחסים בצורה לא יפה, אבל כן מוצדקת. אבל עדיין, מי שיש לו רגישות כלשהי, הוא מתקומם כנגד ההתייחסות הזאת. קשה לעמוד בסיטואציות כאלה, אני הייתי בסיטואציות כאלה, ובאמת קשה לעמוד בסיטואציה הזאת, גם כשזה מוצדק. קשה לעמוד, אתה רואה משפחה, אתה נכנס באמצע הלילה למשפחה, אתה רואה ילדים בוכים שם, ואתה לוקח את האבא. זה לא קל לעמוד בסיטואציה כזאת, תבין איש השבק אומר לך, תראה, האבא הזה הוא מחבל. לא פעם ולא פעמיים קרה לי, בעצמי, במילואים, אני ליוויתי אנשי שבק במעצרים. כן, היה צריך הבטחה של חיילים, אז ליווינו אותם. מאוד קשה לראות את זה. בקלות אני יכול לראות את עצמי אחרי זה יוצא לשוברים שתיקה, למסע כלל עולמי, שאומר שאנחנו בעצם נאצים, שחוטפים את האנשים מבתיהם וממשפחתם לנגד עיני ילדיהם הבוכים באמצע הלילה. ברור שאני אעשה באמצע הלילה, ביום אני לא אתפוס אותו, הוא מתחבא. אתם מבינים? גם כשהתופעה היא מוצדקת, יש שם משהו שקשה לעיכול, לבן אדם שיש לו רגישות מוסרית סבירה. אני חושב שרוב החיילים הם כאלה. ובטח ובטח אם זה לא מוצדק, ואתה עושה דברים שהם לא מוצדקים, אז עוד יותר קשה להקל דבר כזה, וגם זה קורה. ברגע שאתה חווה תופעה כזאת, ראית שלושה מקרים כאלה, מבחינתך הכיבוש משחית. הסיפור של הכיבוש משחית הוא הסיפור שמתלבש על חוק המספרים הקטנים. זו הפרשנות שאני מציע לתופעה. או שגם אני מוטה, אמרתי קודם. אבל זאת הפרשנות שאני מציע לתופעה. אנשים שחוו או ששמעו מכלי ראשון, לא משנה, על מקרים בעייתיים, או על מקרים קשים, למרות שהם לא בעייתיים, אבל הם קשים, כי קשה לקבל יחס כזה לאנשים. ומיד זה מתלבש להם על העניין הזה של הכיבוש משחית, יש להם סיפור טוב, תשמע, יש לנו כוח, אתה יודע, כוח זה לא ערובה להתנהגות עדינה, זה תופעה שנשמעת לנו מאוד הגיונית, ולכן מיד אתה מגיע למסקנה שכל הצבא בעצם מתנהל כך, או חלק משמעותי מהצבא מתנהל כך, וזה מיד המסקנה שלך היא שהצבא שלנו הוא צבא אכזרי ונוראי. וזה בדיוק אותו דבר כמו בתי הספר הקטנים וסרטן הכליה, והכל, זה ממש אותו דבר, או לפחות יכול להיות אותו דבר. עוד פעם, יכול להיות שאני אטועה פה. יכול להיות שאני זה שחושב שהצבא מתנהג בסדר, זה בגלל המדגם הקטן שאותו אני חוויתי. אולי, לא יודע. אבל אחד משני הצדדים פה פועל עם חוק המספרים הקטנים. והסיפור שמתלבש על הדבר הזה רק מחזק את ההיצמדות שלנו ל, 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 למספרים הקטנים. זה הנקודה. אני אגיד יותר מזה. הרי כשאני שואל את עצמי, כשאני אומר הכיבוש משחית, יש לי ראיות, אני ראיתי שירו פה ושהוציאו אנשים באמצע הלילה ובמחסומים, התייחסו בצורה מאוד לא, לא יפה ולא לא סבלנית וכו' וכו'. וזה נכון, מקרים שקורים, מקרים בהחלט קורים. מצד שני, החיילים בעצמם מטורטרים לא מעט, ויש מחבלים שמאיימים עליהם, והם עושים משמרות, וכל הסיפור הזה הרי בסך הכל הוא בגלל הערבים, אף אחד מאיתנו לא נהנה לעשות את זה, ולכן יש כעס מאוד טבעי ומאוד מובן על האוכלוסייה הערבית, באופן כללי. גם לי יש כזה כעס. לא, 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 לא רק לאנשים אחרים, אני מוצא את זה גם בתוך עצמי. והכעס הזה יכול להוביל לכל מיני תוצאות, ואני מבין, תוצאות האלה קורות, לפעמים מוצדקות, לפעמים לא מוצדקות, כן, זה יכול לקרות. עכשיו, כשאני אומר שהכיבוש משחית, מה זה אומר שהכיבוש משחית? כשאני רוצה להגיד שאנחנו כחיילים אלימים יותר, מה זה נקרא אלימים יותר ביחס למי? ביחס לצבא הבריטי? ביחס לאזרחים שלווים שחיים בביתם בתל אביב, פתח תקווה או מטולה או אני לא יודע, בקיבוץ כלשהו? ברור שכן, או לא יודע ברור, סביר שכן. צבא זה מקום שהוא מפעילים אלימות. מה לעשות? זה התפקיד שלו. התפקיד של הצבא זה להפעיל את האלימות כדי שהאזרחים האחרים יתנו בשלווה. זה לא אומר שהכיבוש משחית. זה אומר שמי שצריך לעשות את הפעולות האלימות זה החייל. כי אתה היית חייל, אתה עשית את זה. כשאני חייל, אני עושה את זה. ואז כשאתה תשב בבית, אתה תהיה פחות אלים ממני. כשאתה תהיה חייל ואני אהיה בבית, אתה תהיה יותר אלים ממני. זה חלוקת התפקידים. זה אומר שהחיילים הם אלימים יותר מאשר מישהו אחר. בשביל לעשות את הדבר הזה אתה צריך להשוות, לא יודע מה, חיילים כאלה לחיילים במצב אחר ולראות האם האלימות גוברת או האלימות הלא מוצדקת גוברת. אתה צריך לראות את ההקשר כדי להבין מה גורם לאלימות הזאת. האם יש גורמים מוצדקים, אז זה לא נכון שהכיבוש משחית. הכיבוש מכניס אותנו לסיטואציות שמחייבות אותנו לנהוג יותר באלימות, אבל באמת צריך שם יותר אלימות מאשר בלי כיבוש, זה נכון. זה לא בגלל שהכיבוש משחית. ואת יש פה, עכשיו אני לא אומר, אני לא יודע, יכול שכיבוש הוא משחית, אני לא יודע. התורה עצמה אומרת, ונתן לך רחמים וריחמך, כן? בעלי המוסר אומרים על, על עיר הנידחת. למה התורה אומרת, ונתן לך רחמים וריחמך? כי מי שעושה מעשה כזה, זה יכול לטעת בו אכזריות, כן? זה יכול לקרות, בהחלט תופעה שאני מוכן לשמוע אותה. הרגש, הרגישות מתקהה שאתה פוגש מקרים כאלה. הסיפור הוא סיפור שגם יכול להיות נכון, אבל הסיפור הנכון הזה מתלבש על, לדעתי, על חוק המספרים הקטנים ומייצר תופעה שנראית למי שחווה את המספר הקטן של התופעות האלה כתופעה כללית. זה ההסבר, זה המצב הכללי. וכאן יש קשר. ואני חושב שכשאנחנו פתאום מסתכלים על זה במבט הזה, אז כל התופעות הסטטיסטיות ההזויות האלה שאנחנו אולי יכולים לצחוק עליהן, פתאום מתגלות כמשהו שנמצא אצלנו בבית פנימה. אנחנו עצמנו כל הזמן נכשלים בדברים האלה, וכל הזמן לא שמים לב לעניין הזה, ואנחנו מאשימים את שוברים שתיקה על זה שהם אנטישמים והקרן החדשה וכל הדברים האלה, והם לא. אבל יכול להיות שהם טועים בחוק המספרים הקטנים, כשגם אנחנו יכולים לטעות באותו דבר בהקשרים אחרים. למה? כי הם אוהבים את הסיפור של הכיבוש משחית, והוא מתלבש להם על הנתונים הקטנים שלהם, ואני אוהב את הסיפור של בתי ספר קטנים שהם נורא מוצלחים, וזה מתלבש לי על הסיפור הזה. כל אחד והסיפורים שלו והמתגמים, צריך איזשהו שילוב בין מתגם קטן וקוהרנטי שפגשת, קוהרנטי בגלל הקוטן שלו, יחד עם סיפור שנראה לך מאוד מתבקש ומאוד הגיוני, שמתלבש על המתגם הקטן הזה, וזה יוצר אצלך איזושהי תפיסה, תמונה כללית. וכולנו נופלים בעניין הזה. בעניין הזה, אני חושב שכמעט אף אחד לא יוצא נקי, צריך באמת להיות א' מאוד מיומן וב' מאוד מודע. לבדוק את עצמך כל הזמן עם המסקנות שלך, אם אתה לא נופל פה באחד הכשלים, ולכן צריך חשוב להכיר את הכשלים האלה, למרות שהם לא מאוד מתוחכמים, כל ילד יכול להבין אותם, לא צריך שזה מתמטיקה גבוהה. אבל אתה כן צריך להיות מודע לכשלים האלה, ולהיות ער לזה שאתה עצמך יכול ליפול כל הזמן, לבדוק את עצמך. כי אחרת אין מי שלא נופל. אין. והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו נמצאים בצד השני ומישהו אחר נופל, מיד אנחנו מאשימים אותו שהוא אנטישמי והוא כזה והוא רשע כזה והוא רשע אחר. הוא כמובן מאשים אותנו שאנחנו רשעים ואנחנו אנטישמים וכו', או שוביניסטים וכו' וכו'. וכל האשמות האלה בעצם יסודן בטעויות, טעויות סטטיסטיות. לפעמים, לא תמיד, לפעמים. ולכן אני חושב מאוד מאוד חשוב להכיר את את הכשלים הסטטיסטיים האלה ולהתרגל לפעול נכון.
הרב, הרב, אפשר להגיד משהו?
כן, כן.
אולי אפשר להגיד לזכותם, במרכאות של, לא במרכאות של, של שוברים שתיקה, שכשמכניסים לעניין גורם אנושי, אז זה כבר קצת שונה מהסיפור של הסרטן ושל הבתי ספר. מכיוון שאנחנו אומרים על אירוע של חילול השם, למה זה כל כך חמור? זה לא, זה הרי לא מייצג סטטיסטית כלום, וזה, למה זה כל כך, לא, אבל זה התחלה שיכולה להוביל הרבה מאוד, ואם זה נגרם עם משהו, אז צריך לטפל בו.
באותו דבר, יש הרבה טענות של שוברים שתיקה שהן טענות מוצדקות, אין לי ספק בזה. אין לי ספק. אין לי ספק שיש להם טענות מוצדקות לא רק על אירועים שקרו, אלא על זה שהצבא לא טיפל בהם כמו שצריך. ברור, יש דברים שהתפרסמו גם, נבדקו והתברר שזה באמת נכון. אז אין לי ספק, ולכן, וזה שצריך לטפל בזה וצריך לצאת ולהטריע על הדבר הזה, לא יודע אם בחול, אולי אפילו בחול, אם הם רואים שפה אנחנו לא עושים את זה כמו שצריך. הכל יכול להיות. אני מדבר רק על אספקט אחד. השאלה היא אם זו תופעה כללית. אם היית אומר לי, לא, זאת לא תופעה כללית, אבל עדיין חשוב לטפל בזה, וזה חילול השם, ולא מטפלים בזה, זה גמור, זה צריך לדון לגופו, כל מקרה צריך להיבדק, ויכול להיות שאתה צודק. אני מדבר על אספקט מאוד מאוד מסוים. האספקט שאומר שמציגים את הדבר הזה כתופעה או תמונה כללית. זה לדעתי לא נכון.
טוב, אם נניח הייתי טוען שהכיבוש יכול להוציא ממך את הדבר הגרוע ביותר, ואגב יכול להוציא ממך את הדבר הטוב ביותר, יש שם אנשים הכי טובים שעוזרים, ויש כאלה שעושים את הדברים הכי גרועים כתוצאה מאותו גורם.
אז אני אומר, לזה אני יכול להסכים, אבל את זה אני יודע אפריורי, אני לא צריך את הדוגמאות של שוברים שתיקה בשביל זה, זה ברור. הוויכוח הוא לא בשאלה אם הכיבוש מוציא ממך את הגרוע ביותר, אלא בשאלה אם הוא נחוץ. וזה משום מה אנשי שוברים שתיקה קצת מתעלמים, ככה לדעתי. ואת, אם אני צריך לכבוש כי אין לי מוצא אחר, אז נכון, זה מוציא ממני את הדבר הגרוע ביותר, אבל מה לעשות, אין לי אופציה אחרת טובה יותר. אבל אני
מקבל
את הטענה שהכיבוש מוציא ממני דברים רעים, כי הפעלת, כשנותנים כוח לבן אדם, זה מוציא, יכול להוציא ממנו דברים רעים, אני מסכים לגמרי, נכון? מצד שני, זה לא אומר שזה קורה אצל כולם, זה לא אומר שזו תופעה כללית, ומצד שלישי, זה לא אומר שזה בר מניעה. אולי אין לנו ברירה, מה לעשות? אני לא רוצה להיות כובש, אבל אין לי הרבה ברירה. יש אחרים אולי שרוצים להיות כובשים, אבל יש הרבה מאוד מהציבור שלא רוצים להיות כובשים. רק חושבים שאין לנו ברירה. אז מה זה יעזור לי? תגידי שהכיבוש משחית עד מחרתיים. בסדר, הוא משחית, מה אני אעשה? יכול לנסות להשתדל שהוא לא ישחית. אני חושב שהצבא בסך הכל מנסה. שהוא לא ישחית, מנסה לעשות לפעול עם סטנדרטים, לבדוק את הדברים, ועוד פעם, זאת מערכת גדולה, ובסך הכל לא לשכוח, זה צהל, כולנו יודעים איך צהל מתפקד. בסדר, אבל במגבלות האלה, זה מה לעשות, אנשים מנסים לעשות את המיטב בנסיבות, שאלה האם הנסיבות האלה כפויות עלינו או לא, אפשר להתווכח על זה, אני חושב שכן, נראה לי שאין לנו אופציה בינתיים לפחות, בלי כיבוש, אז לכן זה לא יעזור לי גם אם תשכנע אותי שהכיבוש משחית, אבל עוד פעם, זה באמת זה דיון אחר, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי או המוסרי הזה, אני מדבר רק על ההיבט הסטטיסטי, על ההיבט הסטטיסטי, ברגע שאתה מציג את זה כאילו תמונה, אני דיברתי עם אנשים, משוברים שתיקה, והם אומרים, מה זאת אומרת, מעשים שבכל יום אנשים לוקחים מקלע בחברון, ופשוט יורים לתוך אוכלוסייה בלי פרובוקציה, לא שהם לא מכוונים בדיוק לפרובוקטור ובמקרה פוגעים בך, לא, סתם בשביל הספורט. אני לא יודע, דבר כזה אולי קרה פעם, אני לא מצליח לעלות בדעתי שדבר כזה יכול לקרות. אני כשעשיתי במילואים, בחיים זה לא היה יכול לקרות. בחיים לא. אני לא יודע, אז יכול להיות שיש איזה יחידות פרועות במיוחד, או כיתה עם מק, בעייתי או ממם, אני לא יודע, יכול להיות, להגיד שזו התופעה הרגילה, שזה מה שקורה תמיד, זה, אני שמעתי במו אוזניי, שהם אומרים את זה, זה מה שקורה, זה מה שקורה בחברון, בסטנדרט, לא, זה לא איזה מקרה שהוא ראה, לא יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יכול להיות, לא מקבל את זה, מהניסיון שלי, ממה שאני מדבר, זה פשוט לא יכול להיות, אני לא מוכן לקבל את זה עובדתית, אני כן מבין שיכול להיות שיש מקרה שהוא ראה, וגם את זה אני לא יודע איך הוא פרש ומה בדיוק היה שם, אבל אולי. צריך לטפל במקרה הזה, אבל השאלה האם אני יכול להסיק מכאן תמונה כללית. ברגע שאתה מתלבש על זה עם הסיפור של הכיבוש משחית, אז זה עבוד. זאת אומרת, התמונה, הקוהרנטיות של התמונה פלוס הסיפור, זה חסר סיכוי. זה הרפואה האלטרנטיבית שהזכרתי בהקשר, כן, הכותרת הייתה מה לשוברים שתיקה ולרפואה אלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית רובה ככולה בנויה על השטויות האלה בדיוק. כן, יש ספר של סיימון סינג, מסודות ההצפנה והמפץ הגדול, הוא חלק, כן, הוא סופר מאוד ידוע, הודי ובריטי, מאוד ידוע, פיזיקאי בעצם, והוא כתב כמה ספרים, ספר פחות ידוע שלא נקרא ריפוי או פיתוי, גם תורגם לעברית, הוא עוסק ברפואה אלטרנטיבית. והוא כתב את זה אגב עם פרופסור לרפואה אלטרנטיבית, אני לא כך מבין איך הפרופסור הזה הוא פרופסור לרפואה אלטרנטיבית אם הוא יורד על התחום הזה בצורה כזאת, לא ברור לי. אולי הוא עשה, הוא היה פרופסור על זה והבין שאין בזה שום דבר, ואז הלך, לא יודע מה, לסרוק גרביים. אבל לפי מה שהוא מציג את זה, אין לו תחום, אז אני לא יודע במה הוא עוסק. אולי הוא עוסק בהפרחה, יכול להיות שהוא עוסק בהפרחת התחום. אני פעם, היה לי מחשבה, כשלמדתי פיזיקה בבר אילן, מחלקה מאוד קטנה הפיזיקה. אז היה לי מחשבה לרוץ לאגודת הסטודנטים, לגייס את כל המחלקה לפיזיקה, שזה היה בערך 20 חבר'ה, בתארים המתקדמים. סך הכל 20 חבר'ה יכולים להביא אותי לרשות אגודת הסטודנטים, כי הרי מי הולך להצביע בבחירות המטופשות האלה. אז עם 20 חבר'ה אני כובש את אגודת הסטודנטים ומכריז על הפיזור שלו. ובזה אנחנו מסיימים את ה... כמובן שלא עשיתי את זה, כי ברגע שפתרתי את הבעיה באופן תיאורטי, אין לי שום סיבה להשקיע בזה גרם של אנרגיה. אבל אולי הפרופסור הזה עושה אותו דבר. כן, הוא למד רפואה אלטרנטיבית כדי להפריך ולפזר את התחום. טוב, בכל אופן, מה שבספר הזה הם עושים, הם עוברים טכניקה-טכניקה ברפואה אלטרנטיבית, פשוט כל פרק מוקדש לטכניקה אחרת ברפואה אלטרנטיבית, עוברים על כל המחקרים, לפחות מה שהם מצאו, שהתנהלו בצורה שיטתית, מבוקרת, כפולת סמיות, כן, כל מה שצריך במחקר מדעי, והם מראים שאין מחקר מובהק, אין מחקר אחד שמראה תוצאה מובהקת לאף אחת מהטכניקות של רפואה אלטרנטיבית. זה מה שכתוב בספר שם, לא בדקתי בעצמי, אולי יש מחקרים אחרים שהם לא הביאו, או מחקרים שקרו אחרי הספר, אבל זה מה שהם כותבים בספר שם. וזה אומר בעצם שכל הרפואה האלטרנטיבית, ומי שקצת שומע מהאנשים, אז יכול, אני כשהייתי, היה לי עוד מרץ והתווכחתי עם אנשים פה בלוח הגרעין בלוד, כל מיני אנשים פרסמו על רפואה אלטרנטיבית שמחוללת נפלאות, אני כל פעם מחדש הזהרתי את האנשים לא להשקיע גרוש בדבר הזה, והיה לי ויכוחים מרים עם כל מיני אנשים, אגב חלקם עם תארים מתקדמים במדעים, שמסבירים לי שסבתא שלהם, כל הרופאים שלהם התייאשו ממנה והיא לקחה טיפות בח ואחרי יומיים היא עפה באוויר כמו ברבור. אז אתה לא יודע מה לעשות עם החבר'ה האלה, זה חוק המספרים הקטנים בהתגלמותו. את אנשים יש להם סיפורים כאלה או אחרים של בן אדם שהתרפא מטכניקה כזאת או טכניקה אחרת. אגב, על זה תמיד ברפואה אלטרנטיבית מלבישים סיפור, אני פעם הלכתי למישהו, היה לי מחלה לא פשוטה, תקופה ארוכה שבאמת לא הצלחנו להתקדם איתה ברפואה הרגילה, הצליחו לגרור אותי, הייתי מאוד צעיר, הצליחו לגרור אותי לכל מיני מחשפים מהסוג הזה, לא הרבה, אבל שניים, שלושה, ואחד מהם התחיל לספר לי סיפורים על מה הוא עשה, לא זוכר כבר מה הוא עשה בדיוק, על מרידיאנים וכל מיני, לא המרידיאנים הסינים, יש לו מרידיאנים אחרים, קווי אנרגיה וכל מיני עניינים מהסוג הזה. עכשיו אני כבר הייתי בתואר שני בפיזיקה באותה תקופה, אמרתי לו, תחסוך לי את העניין של קווי האנרגיה ומרידיאנים, תעשה מה שאתה רוצה ובוא נראה אם זה יעזור. זה הכל. ואת מה שקורה זה, לחבר'ה האלה יש תמיד סיפור. גם ברפואה אלטרנטיבית תמיד, יש להם תיאוריה. מה לומדים במכללות לרפואה אלטרנטיבית? לומדים את התיאוריה. עכשיו אין תיאוריה, זה הכל בולשיט. אבל מה? יש לו איזשהן תופעות שהוא משום מה צפה בהן, כנראה זה בדרך כלל חוק המספרים הקטנים, ועל הדבר הזה הוא מלביש איזושהי תיאוריה, שיש קווי אנרגיה שעוברים מהרגל אל אוזן שמאל, ומאוזן שמאל אל העין ימין, ואם אתה לוחץ פה ויוצא שם, אז זה יכול להשפיע ואתה תתרפא מהסרטן, או מההצטננות, אוקיי? ואחד למאה זה אפילו קורה. כן, אז אחד למאה זה אפילו קורה, וזה מאשש בצורה אחת משמעית את הסיפור שלו, והסיפור הזה מתלבש על התופעות של המספרים הקטנים, וזה נהיה תיאוריה, וקמות על זה מכללות, ואנשים מוצאים על זה מיליארדים, השוק הזה מגלגל מיליארדים, וזה נכנס כבר לתוך הקופות חולים, כיוון שברגע שיש דרישה, אז קופת החולים מספקת את השירות הזה, שזה בעיניי חוסר אחריות, אבל ככה זה מה שעושים. עכשיו אני אומר עוד פעם, לא בדקתי, יכול להיות שיש טכניקות כאלה שכן עומדות במבחן סטטיסטי ועברו מחקרים רציניים, אולי, לא יודע, סיימון סינג לא מציין כאלה, אולי יש כאלה, לא, אני לא מתרשם בכל אופן שיש, כי אני יודע שאם זה יעבור מחקר סטטיסטי מובהק, אז רפואה הקונבנציונלית תתעניין בזה גם, או שתמצא לזה הסבר או שלא, אבל משתמשים בטכניקות מובהקות, גם אם אין להם הסבר, כל עוד זה מובהק סטטיסטי, כל עוד זה נבדק בצורה רצינית, ולכן אני, למיטב הבנתי, רפואה אלטרנטיבית בהגדרה זה רפואה שלא עובדת. אם היא הייתה עובדת, זה היה מאומץ ברפואה הקונבנציונלית. אבל רפואה אלטרנטיבית זה רפואה שלא עובדת. זה הגדרה שמרדף בעיניי. כי אחרת היא לא הייתה אלטרנטיבית. ועוד פעם, אני לא אומר שהרפואה הקונבנציונלית חפה מאינטרסים וחברות התרופות, הכל יכול להיות נכון. אבל עדיין, אני לא יודע, בלי מחקר מסודר, אין לי יכולת לתת אמון בממצאים שלך. חוק המספרים הקטנים תמיד עובד. זה הסיפור הזה שחוק המספרים הקטנים, כן, אני אביא אולי כמה דוגמאות שיבהירו איזה קצת יותר. תראו את, כן, את המקובל האלוהי אורן זריף, למשל, אוקיי? זה מחשף מבני ברק, לא משנה, לא דתי כנראה, עם איזה קוקו כזה, כך שהוא בסדר, הוא מקובל אלוקי, והולכים אליו כל מיני אנשים משלמים מיליונים, ויש ניסים ונפלאות על הסיפורים שלו, הניסים ונפלאות בעיקר יוצאים ממנו, אבל יש גם פה ושם כמה אנשים שמספרים עליו ניסים ונפלאות, אפילו באוזניי שמעתי פעם מישהו, אוקיי? אז ניסיתי קצת לבדוק מה בדיוק היה ניסים ונפלאות, והתברר לי שלא היה שם כלום, אבל סיפורים כאלה קורים. עכשיו, ממה זה בא? זה בא מזה שבן אדם מגיע, עושה לך כל מיני אליבאבא ו-40 השודדים, מחשף כל מיני כישופים וכל מיני דברים כאלה. שלושה אנשים מתוך האלף שהגיעו אליו לא היו חולים בכלל, רק דמיינו שהם חולים. שלושה אנשים, הפלצבו ריפא אותם, עוד שלושה אנשים, ריפוי ספונטני שהיה קורה גם בלי אורן זריף, אז 10 התרפאו מתוך האלף, 10 האלה מספרים ניסים ונפלאות על כישרונותיו של אורן זריף שהצליח במקום שהרופאים נכשלו, שאר 990 הולכים לביתם אבלים וחפויי ראש, אף אחד לא שומע מה קרה להם או מה לא קרה להם, והנה לך סיפורים על המחשף הכל יכול שמצליח לרפא כל מחלה. ככה נוצרים הסיפורים האלה. עכשיו, אולי יש כאלה שיש להם כוחות אמיתיים, אגב, אני לא שולל את זה, יכול להיות, לא בדקתי, אבל יש הרבה מאוד מהאנשים שמתהדרים בכוחות כאלה שהמקור הוא זה, משם זה בא, מהכשל הסטטיסטי הזה, חוק המספרים הקטנים, וזה בדיוק מה שמנסים לעשות במחקר ברפואה קונבנציונלית, או בכלל מחקר מדעי, מנסים לנטרל את כל האספקטים האלה, כי יש אספקטים כאלה שנבדקו בניסוי, לצבו זאת תופעה בדוקה, ריפוי שנובע מזה שאתה מאמין שניתנה לך תרופה, לא בגלל שהתרופה עובדת, אלא האמונה הזאת בעצמה, או האמונה באדם שמטפל בך, יכולה לרפא אותך בעצמה, לרפא אותך ממחלה אמיתית, לרפא אותך אמיתית מהמחלה, לא בטעות, לא אשליות, לא סוגסטיה. סוגסטיה יש לה מדדים פיזיולוגיים שאפשר למדוד אחר כך, אז זאת תופעה מוכרת ברפואה, אבל זה אתם מבינים שזה גם אני יכול לעשות, גם כמו אורן זריף, כמו כל אחד אחר. הרבה מהפסיכולוגיה לדעתי בנוי על זה גם, יורשה לי להעיר עוד הערה כפרנית. אבל הנקודה היא שחוק המספרים הקטנים עם הסיפור שמתלבש עליו זה דבר רב עוצמה, זה דבר שמוציאים עליו מיליארדים, שאנשים נשבעים בשמו ושמים את ראשם על העניין הזה. זה לא יאומן כמה אנשים, בחלקם מאוד אינטליגנטים, מאוד משכילים, הולכים אחרי השטויות האלה. ועוד פעם אני אומר, אני לא מהרציונליסטים הפנאטיים, חושב שאני לא, שכופרים אפריורית בכל התופעות האלה. אם תשכנע אותי שזה קיים, ואני אבדוק איזה סטטיסטית, ואני אראה שבאמת באופן מובהק אתה מצליח מעבר לפלצבו ומעבר לכל הדברים האחרים, אני פשוט אעשה עליך מחקר מבוקר וכפול סמיות, אין בעיה, אני מוכן לקבל את זה שיש לך כוחות. לא שולל את זה על הסף. אבל בדרך כלל כשנכנסים לסיפורים האלה ובודקים, מגלים שאין בהם כלום. זה הכל שטויות. וזה עולם שלם. זה עולם שלם של אנשים עם מדענים ומכללות שמלמדות את זה, וכספים, מיליארדים, וקופות החולים הולכות עם זה, ולא יאומן כי יסופר, לא יאומן. ועוד פעם אני אומר, אולי יש פה ושם גם דברים אמיתיים, לא בדקתי בעצמי את התחום הזה, ויכול להיות שיש פה ושם טכניקות שגם נבדקו בניסוי, לא יודע. אני נוטה לחשוב שלא, כי עוד פעם, זה היה עובר לרפואה הרגילה, אני מאמין. אבל אולי כן, לא יודע. אבל יש הרבה מאוד שלא. הרבה מאוד שלא. מה שאני בדקתי מהדברים האלה, שום דבר לא עבד אצלי, אבל כלום. הייתי אצל שלושה כאלה שניסו עליי כל מיני דברים, כלום לא עבד. וכמובן, לא היה לי גם שום אמון בזה, אז יכול להיות שיגידו לי בגלל שלא היה לי אמון. נכון, פלצבו לא עבד אצלי, כי לא האמנתי להם. יכול להיות שיש אנשים שמאמינים להם, אז הפלצבו יעבוד. אבל זה רק פלצבו. ככה לפחות כל עוד לא יראו לי באמת מקרים מיוחדים אחרים. דוגמה נוספת, כן, בין שהזכרתי אותה באחת הסדרות הקודמות אולי, ספר בחר מספר, זה מותחן כזה. הוא מתחיל בזה שבן אדם מקבל מעטפה עם מכתב, והמכתב מספר לו שהשולח של המכתב אומר לו, תראה, אני אדם עם כוחות על. אני יכול לנחש דברים שאתה חושב. אם אתה תאמין בי, אני אעשה אותך מיליונר. טוב, כדי לבדוק אותי, תסתכל, יש מעטפה קטנה בתוך המעטפה הגדולה. בתוך המעטפה הגדולה היה מכתב ומעטפה קטנה. יש מעטפה קטנה, בסדר? תבחר מספר בין 1 ל-1,000, תפתח את המעטפה הקטנה, אתה תראה שיש שם פתק ובו כתוב המספר שאותו בחרת. אם אני צדקתי וניחשתי מראש את מה שאתה בחרת, שלח לי $10,000, אני עושה אותך מיליונר. טוב, הבן אדם ניחש, לא יודע מה, 772. פתח את המעטפה הקטנה, לא יאומן, 772. מיד שלח $10,000. ועד היום הוא לא שמע מהשולח שום דבר. מה מתברר בסוף הספר? השולח הזה שלח 10,000 מעטפות ו-10,000 אנשים. בתוך כל מעטפה כזאת הייתה מעטפה קטנה, עם מספר בין 1 ל-1,000. כן? יש 10 מעטפות עם המספר 1, 10 מעטפות עם המספר 2, עד 1,000, אוקיי? עכשיו, בהנחה שבן אדם בוחר מספר אקראי בין 1 ל-1,000 באופן אקראי, אז בממוצע צפויים להיות 10 אנשים שימצאו במעטפה הקטנה את המספר שהם ניחשו, נכון? בממוצע, נגיד שבוחרים באקראי במספר בין 1 ל-1,000, יש 10,000 אנשים, אז אם יש 10 אנשים שלגביהם אני אנחש נכון את המספר שלהם, אותם 10 אנשים ישלחו לי $10,000, כי הוא בטוח שהוא היחידי וניחשתי את המספר שהוא חשב עליו. אז קיבלתי $100,000, אני אקנה לעצמי איזו דירה קטנה בירוחם, והכל בסדר, הכל מצוין. זה סוד העניין. עכשיו תחשבו על עצמכם כשאתם נמצאים במצב כזה. קיבלתם מכתב, ניחשתם 772, פתחתם את המעטפה הקטנה, כתוב שם 772. הרי אתם נופלים במקום. ברור לכם שהבן אדם ששלח את זה, זה עלי בבא ו-40 האורן זריפים. ומה? כל הסיפור הוא סטטיסטיקה, חוק המספרים הקטנים. אוקיי? זה דוגמה נהדרת לתופעה הזאת של הסטטיסטיקה, לחוק המספרים הקטנים. הדוגמה הבאה, וזה כבר משכו אותי בפעם הקודמת, אמרתי שאני אגיע אליה, איך אפשר בלי הסיפור של הנס בגדרה, הנס שלי, בדידיה ועובדה. חזרנו משמחה בכפר חבד, כן, לא תאמינו, יש לנו קרובים שהיו בכפר חבד, והיינו שם באיזה שמחה משפחתית, חזרנו עם כל המשפחה לירוחם, אוטו גדול, עם 8 חבר'ה, 6 ילדים ואשתי ואני, חזרנו מכפר חבד באמצע הלילה, 1 בלילה, משהו כזה. מגיעים לגדרה, פתאום מצד הכביש יוצאת איזה בחורה צעירה, שהיה לה שלט עצור, אבל היא לא עצרה, היא יצאה, הרכב שלפניי בלם, אני נכנסתי בו, האוטו שווק חיים לכל חי, האוטו שלי. אחרי כמה דקות התברר לי שמדובר בבחורה צעירה שקיבלה בדיוק את הרישיון באותו יום, לא עצרה בעצור וכולי וכולי. שני, גם אפילו לבית משפט אחר כך, לא חשוב. עכשיו, אבל כל זה התברר אחר כך. אני מתאר לכם דברים כהווייתם. ברגע ההתנגשות, שנייה אחרי שההתנגשות קרתה, נעצר לידינו אוטו גדול, ריק, עם שכן שלי מירוחם. זה היה בגדרה. אני עוד לא הספקתי להתייאש ממה אני עושה עכשיו עם משפחה של 8 אנשים בגדרה, איך מגיעים לירוחם ומשאירים שם את הרכב לגרר, או אני לא יודע בדיוק, מה עושים באחד בלילה? עוד לא הספקתי בכלל אפילו לחשוב את כל זה, היא נעצר לידי רכב גדול ריק של שכן שלי מירוחם. יש בעיה? אמרנו כן, אליהו הנביא, ברוך הבא, בשם השם. עלינו אליו לרכב, נסענו כולנו הביתה, עם רכב גדול שמכיל 8 אנשים. לא פרייבט כזה של 5 עם 4 ומעט. אוקיי? ורק. רכב גדול ורק, באותו שנייה של, של ההתנגשות. 5 שניות אחרי. אוקיי? אנחנו נכנסים לתוך הרכב, אשתו יושבת גם ברכב, ואומרת, שמע, האמת, מדובר בפוליטיקאי ירוחמי. הוא נסע, הוא היה נוסע קבוע לירושלים. וחוזר מירושלים, הוא אומר, שמע, פספסתי את צומת לטרון. בלטרון פונים לדרום. הוא פספס את צומת לטרון, והגיע איזשהו לרמלה וזה, גדרה. לא יודע, לא הכרתי שום דבר. אנחנו נוסעים פה, ואני כאילו עומד לעבור לידכם, אפילו לא ראיתי אתכם, כי ההתנגשות רק קרתה, זה ממש... אשתו אומרת, רגע, רגע, זה משפחת אברהם, חכה, תעצור, יכול שהם צריכים משהו. זה משפחת אברהם, אז מה? הם עוד לא ראו שום דבר, עוד לא קרה כלום. קרה, אבל עוד לא יצאנו מהרכב, עוד לא היה שם משהו שאפשר היה לראות ש... לא, לא, תעצור, יכול שהם צריכים משהו. ואכן היינו צריכים. הוא עצר, עלינו על הרכב, נסענו לירוחם. ושבת שאחרי זה, יום שישי בלילה אחרי זה, עשיתי טיש לחבר'ה מהישיבה, תלמידים שלי, ורציתי לספר בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי להם, בואו נחזיר אתכם קצת בתשובה. סיפרתי להם על הניסים והנפלאות שקרו לי, ושאלתי אותם, מה לדעתכם המסקנה המתבקשת מההרפתקה המופלאה הזאת? אלף לילה ולילה. טוב, אז כן, נס גלוי, הקדוש ברוך הוא הושיע אותך וכו' וכו'. הם תראו, האמת, אני לא יודע, זה באמת צירוף מקרים מרתק ומפתיע, הרבה מאוד נקודות בסיפור הזה הן נקודות שקשה להסביר. הוא פספס את לטרון למרות שהוא נוסע קבוע לירושלים. הוא הגיע שם, הוא בכלל לא ראה אותנו, אשתו בכל זאת אומרת לעצור. ברכב גדול של שכן שלי והרכב ריק. ובדיוק ברגע הנכון. כל הסיפור הזה נשמע מדע בדיוני. זה נכון באופן עקרוני, אבל מצד שני, לא בדקתי כמה אנשים נתקעו באמצע הלילה ולא נעצר לי אדם אף אחד. עכשיו, בהנחה שהסיכוי שדבר כזה יקרה הוא, אני לא יודע מה, סתם, אחד למיליון. סתם, רק לצורך הסיפור, אוקיי? עוד עד שהיו מיליון מקרים אחרים שבהם לא עצר אף אחד לידך ולא לקח אותך לשום מקום. האם זה אומר שהיה פה נס? לא בהכרח, אולי, לא יודע, אבל לא בהכרח. אין לי אינדיקציה ברורה. אם יש סיכוי של אחד למיליון והיו מיליון מקרים, אז באחד מהמקרים זה יקרה, כמו אם הבחר המספר. אז אני נבחרתי להיות המקרה המוצלח. כמו ההוא של 772, שהוא הניחוש המוצלח. הסטטיסטיקה עושה את שלה. לכן אין לי שום דרך לדעת האם זה יד השם, האם זה היה נס או לא היה נס. לא, לא יודע, לא, לא יודע, היו לי הרבה מקרים אחרים שבהם זה לא קרה לי. ונתקעתי ונשארתי תקוע. אולי הייתי צדיק במיוחד באותו יום, לאיזה שלחתי לכפר חב"ד, אז בזכות הרבי ניצלתי. אני לא יודע בדיוק מה. אבל אין לי שום אינדיקציה לזה שהיה פה נס.
כשזה קרה לך, לא חשבת שזה נס? הרגש שישר רציונלית, זה סטטיסטית, אין לי שום...
אז הייתי אפיקורס, כן. היה בתקופה מספיק מאוחרת בשביל שאני כבר הייתי אפיקורס. זה באמת... עוד פעם, זה יכול להיות נס, אני לא יודע, אבל אין לי אינדיקציה על זה, אני לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת.
במושגים שלמדנו בשיעורים הקודמים, אז... לא, אני לא מבין למה זה לא נחשב תופעה שהיא מיוחדת. דיברנו על תופעה חריגה ותופעה נדירה.
תופעה מיוחדת, אם היא קורית, צריך לבדוק מה ההסתברות שהיא קורית, וכמה פעמים היא קרתה מתוך כמה פעמים שהיא לא קרתה. אין לי בעיה, זה מיוחד, וזה קרה, זה גם נדיר וגם חריג. זה נכון. אבל גם אם זה נדיר וחריג, אז זה שזה חריג, זה אומר שצריך לבדוק פה את העניין. כי אם זה לא חריג, אז הנדירות לא אומרת כלום. אבל אם זה חריג, אז אני בודק האם זה נדיר. עקרונית זה נדיר, אבל נדיר ביחס למה? אם הסיכוי הוא אחד למיליון זה נדיר? לא יודע. אם יש מיליון אנשים שנתקעו וזה לא קרה להם, אז לא. זה לא נדיר. אם אני היחידי שזה קרה לו, אז זה כן נדיר. אני, למשל, דוגמה אחרת, העיקרון האנתרופי, כן, מה שהוקינג, הוקינג מביא בספר של קיצור תולדות הזמן, נגיד שיש כיתת יורים מיומנים שעומדים ויורים על הנידון למוות. 10 יורים, מיומנים, כן? וכולם פספסים. נשאר בחיים. האם זה אומר שהיה פה נס? הוא אומר לא, כי יש איזשהו סיכוי שגם יורה מיומן יפספס. לא יודע מה, נגיד 1%. בסדר? אז 10 יורים, אז 10 במינוס 20. סיכוי מאוד מאוד קטן. אבל כמה הוצאות להורג היו בעולם? או שהיו הוצאות להורג עם כיתות יורים מיומנות ברחבי העולם, ותמיד קלו, בפעם אחת מפספסים. אז זאת הפעם שבה פספסו. זה העיקרון האנתרופי האתאיסטי, יש את העיקרון האנתרופי של המאמינים, אבל זה הגרסה האתאיסטית של העיקרון האנתרופי. כך טוען הוקי. אני חושב שזה לא, שמה זה לא נכון למשל. אני חושב ששמה, קודם כל, נדמה לי שמספר ההוצאות להורג לא מגיע לרמת הנדירות, בהנחה שהוא לא מגיע לרמת הנדירות הזאת, ובית, זה צריכה להיות כנראה אותה כיתת יורים שתעשה מיליארד הוצאות להורג, זאת יורים שונות, כבר יותר מסובך, אני לא יודע. שמה זה הרבה יותר מפוקפק לדעתי, אבל עדיין, זה טיעון שצריך לבדוק אותו. ואת העובדה שקרה לך משהו שהוא גם נדיר וגם חריג, היא כבר עובדה ששווה בדיקה, אבל היא שווה בדיקה. מסקנה של הבדיקה עוד לא ברורה, צריך לבדוק את זה. אוקיי?
אז גם במקרה שלך צריך למצוא סיטואציה שהיא ממש דומה. משפחה גדולה, אוטו גדול, כל המורכבות של הסיפור הזה, איך תמצא שוב משהו מקביל שתריץ את אותו...
לא יודע, אני לא יודע איך עושים את הניסוי הזה. אבל לא יודע. כמה תופעות כאלה היו מאז בריאת המכונית ועד ימינו.
טוב לאפס.
כמה כבר לידם מישהו במקרה שהוביל אותם הביתה. לא יודע איך עושים בדיקה כזאת, לא חושב שאפשר.
אבל אתה יכול לשאיר שסיפור דומה כזה, זה היה ממש שואף לאפס.
לא, ממש לא. זה לא צריך להיות דומה באותם פרמטרים. למה זה דומה? הפרמטרים הם פרמטרים מקריים. למה זה יהיה דומה? אם הוא לא נצר בגדרה, אלא ב, לא יודע, בקנטקי, אז מה? מה זה משנה?
לא, זה משפחה גדולה, וזה שהוא לא לקח את הפנייה הנכונה, ושכן שכל
הדומה. טעות. והטעות של אוטו גדול שיצא מלטרון, שפספסת לטרון, גם זה יכול לקרות, זה לא דבר בלתי אפשרי, נכון? זה יכול לקרות. תשווה את זה מול כמה מקרים בכל העולם יש, לא יודע. עוד פעם אני אומר, אני בלי להיכנס עכשיו לשאלה אם זה כן היה נס או לא, אני מנסה להראות למה לא הכרחי שזה היה נס. עכשיו כל אחד יחשוב לעצמו אם הוא כן מסכים לזה, לא מסכים לזה, כמה מקרים כאלה היו להערכתכם, לא יודע, אין לי הערכה. אבל לעשות את השיקול הזה, המטרה שלי זה שתעשו את השיקול הזה לפני שאתם מגיעים למסקנה. אז תגיעו למסקנה שאתם מגיעים, לא אכפת לי. אבל תזכרו שצריך לעשות את השיקול הזה.
הרב, זה שוב בנוי על מה שהרב התחיל היום את השיעור, על זה שאנחנו חולקים על הרמב"ן, כן? מבחינת ההתייחסות לנס. כאילו, אם זה מציית לחוקים הסטטיסטיים, אז אין פה שום נס ואין לנו שום סיבה להודות.
אתה רוצה להראות לי את השם. אם אתה מגיע... הלו.
כן, לא שמים טוב.
זה אקו שלי או ש... זה אקו שלי, רגע. נעשה מיוט. עוד פעם, אם מישהו יגיד לי, תראה, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מעורב בכל, ואם זה קרה לי, כנראה שהוא עשה לי את זה בסדר גמור. אגב, הוא גם עשה לך את התאונה, כמובן. והוא גם עשה את מה שהוא עשה לכל מי שלא נעצר לידו הרכב הזה. בסדר גמור, אבל אז זאת ההנחה שלך, ואתה מפרש לפיה את המציאות, אין בעיה. אבל בדרך כלל כשאתה מביא מקרה כזה, אתה מביא אותו בתור ראיה לזה שהקדוש ברוך הוא מעורב. אתה מנסה לשכנע אותי שאני חושב שהוא לא מעורב, הנה תראה, במקרה הזה מוכח שהוא כן מעורב. ראיה כזאת אין. זה מה שאני רוצה לטעון. אם אתה חושב כמו הרמב"ן ואתה מיישם את זה כאן, בסדר גמור, רק תיישם את זה כמובן באופן עקבי. גם ברעה וגם בטובה.
לא, אני אומר רק, הגישה הזו שאתה אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא, הרב באמת יכול להסכים, בוודאי יסכים שהקדוש ברוך הוא יכול להיות, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לעשות את מה שהרמב"ן רוצה. הוא היה יכול להשגיח על כל תולעת שהרב קוק אומר נתקע בין שני צלעים, כן, הסיפור הידוע. אז הרב אומר, לא, אבל הוא החליט ללכת לעצום את עיניו ולתת לחוקי הטבע להתגלגל כפי שהם בדרך כלל. אבל הוא עשה את זה, הוא לקח על זה אחריות. מבחינתי, זה כמו אדם שנסע ועצם עיניים והתנגש והרג מישהו. הוא אומר, אני לא אחראי, אני לא רציתי, אני לא חשבתי עליך. זה לא כל כך משנה. אם הקדוש ברוך הוא יכול היה לדעת שהרב ייתקע אחרי 14 מיליארד שנה ועם 8 ילדים ו יכל היה לעצום את עיניו, לא עצם את עיניו, זה לא משנה. העובדה היא שזה קרה.
את זה קשה לי לקבל, הוא עשה את זה מראש, קשה לי לקבל. יש בדרך כל מיני בחירות אנושיות, ובבחירות הוא לא יכול לדעת מראש, אבל זה מכניס אותנו כבר לסוגיות תיאולוגיות אחרות. בסדר, אני עוד פעם, בלי להיכנס לוויכוח בכלל לדוגמאות האלה, כל אחד שיעשה איתה מה שהוא רוצה. מה שאני כן רוצה לטעון, עזבו כרגע את התיאולוגיה, אני מדבר על סטטיסטיקה. סטטיסטיקה אומרת שכשאתם מסיקים מסקנה סטטיסטית, דעו לכם שזה סיפור מסובך. צריך לבדוק את כל הכשלים האלה ועוד אחרים, לפני שאנחנו מגיעים למסקנה. חוק המספרים הקטנים הוא חוק רב עוצמה. וצריך להיזהר ממנו. כשל רב עוצמה כמו, חוק רב עוצמה. צריך להיזהר ממנו. אוקיי, אני אעצור כאן, אנחנו עוד נמשיך קצת.
רק רוצה הערה קטנה. המושג נס במושגית הוא מורכב, בגלל שהאם הם מוצאים שזה באמת קורה הרבה, אז זה לא היה נס, אז מה אמרנו פה? אם נגיד התיאור הזה שאתה מספר, על הרכב שנעצר בלילה בירוחה, היינו עושים בדיקה ומוצאים שהרבה פעמים זה קורה, אז היינו אומרים, אוקיי, זה כנראה טבעי, זה כנראה לא כזה נס, לא כזה מוזר.
לא.
ואם לא היינו מוצאים...
זה קורה הרבה פעמים, עדיין הייתי חושב שזה נס, בגלל שהנסיבות מראות שזה נס. זה לא שאלה תצפיתית. אני יודע כמה אנשים מתבלבלים, ואני יודע כמה אנשים עושים רכב גדול, ואני יודע כמה אנשים לא עוצרים או כן עוצרים כשהם לא רואים שום דבר חשוד, אז יש זה קורה הרבה, אז יש הרבה ניסים. זה לא ישנה את העובדה, כי הניתוח שלי הוא לא בגלל שזה לא קרה הרבה, אלא הניתוח שלי הוא בגלל ההבנה שסיטואציה כזאת היא סיטואציה לא סבירה. זה ההבנה.
אבל כל חוק טבעי שאנחנו... אבל כל חוק טבעי שאנחנו מפקים אותו... להיות נס רק בעובדה שהוא קורה הרבה, אין איזה הבדל בין זה לנס.
לא, אבל אני...
אלא מה, זה קורה הרבה.
זה שהוא חוק. אם תגיע למסקנה שיש פה איזשהו חוק, אדרבה, תסביר לי את החוק, יכול שאני אקבל. אבל בינתיים החוק שלי אומר שאם בן אדם מתבלבל בלטרון, אין חוק שאומר שהוא מתבלבל תמיד כשאני נתקע במכונית. אם זה תמיד יקרה ואני אמצא איזשהו חוק שכן אומר שתמיד כשאני נתקע פה, הוא יתבלבל בלטרון שם, בסדר, אתה צודק. אבל זה שזה קרה הרבה בלי שאני רואה איזושהי זיקה בין הדברים, אז אני אגיד שהיו הרבה ניסים. Okay. זה קצת קשור לסדרה הקודמת שעשיתי, סדרה על הסקה מהניסיון. שם דיברתי על חזקות שלוש פעמים בגמרא. כן, בבסתות או בשור מועד או כל הדברים האלה. ושם דיברנו, יש את המקור חיים, שמדבר על מה קורה כשיש שלושה מקרים שאין לך חוק ששוזר אותם. אין לך היגיון שעומד מאחוריהם. אז במקרה כזה אתה באמת לא מסיק מסקנה שיש חזקה. דובר שם על חמץ בפסח, מקור חיים בהלכות פסח. דובר שם, מה קורה אם מצאתי חיטה בתוך איזשהו תבשיל או משהו כזה. אם אין חוק שאומר...
רואים את זה באישה קטלנית, שלא אומרים גבר קטלני.
מה?
רואים את זה מאישה קטלנית, שאין חזקה גבר קטלני.
בגמרא עצמה כבר מדברת עם המעיין גורם, או... בגמרא עצמה בעצם
זה... כן, צריך להגיע לאיזשהו סיפור, כן, איזשהו הסבר.
לא, זה מחלוקת המוראים שם. לכאורה יש מחלוקת המוראים בשאלה אם צריך סיפור רקע. אבל המקור חיים טוען שאין מחלוקת, אפי כל המוראים צריך סיפור רקע. רק המורה ששם מקבל את זה בלי סיפור, זה בגלל שמזל מבחינתו זה גם סיפור. טוב, אז זה דיברנו בסדרה הקודמת. וזה קשור מאוד לפה. אמרתי שהסדרה הזאת תהיה המשך של הסדרה הקודמת. אוקיי, אנחנו נעצור כאן כבר. ברוכה.
תודה.
תודה.
תודה. תודה רבה.